ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוטה דף ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 4 שורות מראש העמוד. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו דברים הנעשים בשער המזרח של העזרה. הדברים האלו הוזכרו במשנה, וכעת אנחנו ממשיכים בתוך הגמרא, ששם, זאת אומרת בשער ניקנור, שהוא השער המזרחי לכניסת אנשים לעזרה, משקין את הסוטות וכולי. היו עוד דברים שהמשנה הזכירה, מצורעים מתארים שם, והיולדת שהיא חייבת קורבנות גם עומדת שם בשעה שמקריבים את הקורבנות שלה. בשלמה סוטות תכתיב, הפסוק אומר, והעמיד הכהן את האישה לפני השם. אז לפני השם מלמד על על העובדה שהיא עומדת בשער המזרחי. רש"י כותב, בפני השם, והוא הפתח שבו דרך כניסה ויציאה לכל באי עזרה. ממשיך הגמרא, מצורעים נמי, תכתיב, והעמיד הכהן המטהר לפני, ושם בהמשך כתוב, לפני השם פתח אוהל מועד וכולי. אלא יולדת, מהי טעמה? למה יולדת עומדת שם באותו פתח מזרחי? אילמה משום דעתיין וקיימן הקורבניו דתניה. אולי תגידו שהסיבה לכך כי היא מביאה קורבנות, ויש עניין שהבעלים של הקורבן עומד על ידו, כמו שמובא פה בברייתא דתניה, אין קורבנו של אדם קרב אלא אם כן עומד על גביו. היא הכי זווין וזוות נמי, שגם הם אחרי השבוע של טהרה שלהם, הזווין והזוות, הם גם מביאים קורבנות. אז למה הם לא הוזכרו במשנה? אם זה הטעם שהיולדת עומדת שם כדי לעמוד על יד הקורבנות שלה, הגמונה אין הכי נמי, כלומר אתה צודק. ואז אם כן, למה הוזכרה יולדת ולא זווים וזוות? ותנה חדה מיניו נקב, ותנה בחר דוגמה אחת, למרות שגם אותו דבר אצל הזווים והזוות. תנו רבנן, אין משקין שתי סוטות כאחת, כדי שלא יהיה ליבה גס בחברתה. ברש"י, שלא ליבה גס בחברתה, שמא האחת עומדת על בוריה ואינה מודה לומר תמי אני. ואנחנו למדנו בדפים הקודמים שיש עניין גדול ורב שהאישה, אם היא חטאה, שהיא תודה. אז יכול להיות שאחת היא לא רוצה להודות, וחברתה שהיא תמיה רואה את זו שאינה מודה וסובלת את בושתה וליבה מתגבר עליה לעשות כמו זו ואינה מודה. אז גם השנייה שהיא תמיה, שאם היא הייתה לבד היא הייתה מודה, אבל מאחר שיש את זאת הראשונה שלא רוצה להודות, אז גם היא לא תודה. ולכן אנחנו אומרים שאין משקין שתי סוטות כאחת. ממשיך הגמרא, רבי יהודה אומר, לא מן השם הוא זה, זה לא הסיבה, אלא אמר קרא אותה לבדה. אנחנו הבאנו את הפסוק בשוליים, ויקרא יוד דלד, פסוק יוד א', ועמיד הכהן המתאר את האיש המתאר, סליחה, אני טעיתי, זה פסוק ששייך למצורה שהזכרנו מקודם, אלא במדבר פרק A פסוק י"ט כתוב והשביע אותה הכהן, ורב יהודה מציין את הפסוק הזה כמקור לדין הזה, דהיינו אותה לבדה. ותנא קמא אכתיב אותה, שואלת הגמרא, מה לומד התנא קמא מהמילה הזאת? הגמרא עונה, תנא קמא רבי שמעון היא. התנא קמא פה הוא רבי שמעון, שהגישה שלו או התייחסות שלו להלכות הוא דדריש טעם דקרא. הוא נותן ומעניק הסברים למה שכתוב בפסוק, והוא מתייחס לאותו פסוק והשפיע אותה הכהן. מה טעם, כמר, מה טעם אותה לבדה? למה התורה מקפידה על כך? כדי שלא יהיה ליבה גס בחברתה, שלא יהיה מצב שתיארנו מקודם בדרך רש"י. שואלת לו, מהי בינהו? אם יש הסכמה בין התנא קמא ורבי יהודה שמאשים אותה לבדה, רק שרבי יהודה מצטט את הפסוק בלי לתת טעם, ורבי שמעון והתנא קמא כן, מה ההבדל ביניהם? איכא בינהו רוטטת, ונסביר את זה גם דרך רש"י. איכא בינהו, רש"י נמצא קצת למטה מפה, איפה שהוספנו גם כוכבית, אישה שאנו רואים בה שהיא רוטטת מאימת המים, היא פוחדת ואינה מודה, למען דאמר שלא יהיה ליבה גס בה, זו שהיא רואים שהיא רועדת, אנו רואים שאין ליבה גס בה. היא אומנם לא מודה, אבל זה לא מכוח כך שנכנס בה איזושהי ביטחון עצמי, ואז אין בעיה להשקות אותה יחד עם אישה שנייה. ולמען דלא דריש טעם דקרא, אלא גזרת הכתוב, אין משקין אימה אחרת. גם אם היא רועדת, לא משקין עוד סוטה יחד איתה. שואלת הגמרא, ורוטטת, מי משקין? מי משקין? הכוונה, האם ייתכן שנשקה סוטה אחרת אימה? והאין עושים מצוות חבילות חבילות. הייתי אומר, בלשוננו, כשאנחנו מגיעים לקיום מצוות, עושים אחד אחד, לא שניים בבת אחת. דתנן, וכאן אנחנו התחלנו כעת קושי ארוכה, כמו שמסומן אצלנו בגמרות, את המושג הזה שאין עושים מצוות חבילות חבילות. אגב, רש"י כותב על זה שנראה כמי שהיו עליו למסוי, הוא ממהר לפרק מסעו. זה שאדם עושה כמה מצוות ביחד, אני לא פירטתי, אלא זה הרעיון, חבילות חבילות, כי זה עושה רושם שהבן אדם רוצה להתפטר מהם. אז מה הם הדוגמאות? אתנן, הגמרא ממשיכה, אין משקין שתי סוטות כאחת, ואין מתארים שני מצורעים כאחת, ואין רוצעין שני עבדים כאחת. זה בקשר לעבד עברי שרוצה להישאר אצל הבעלים שלו, האדון שאצלו הוא עובד עד היובל. אז יש פרוצדורה של רציעת אוזן על יד הדלת. ואין עורפין שתי עגלות כאחת, זה הכוונה הוא לעגלה עורפה כשנמצא חלל, כלומר גופה נרצח בין שתי העירות. אז אם יש שני מקרים כאלו, אז לא מביאים את העגלות שניים ביחד ועורפים את ראשם ביחד. לפי שאין עושים מצוות חבילות חבילות, אז אנחנו הסברנו מקודם שאם דורשים טעם דקרא, יש אפשרות לעשות שתי סוטות ביחד, אם אנחנו רואים שאחת היא רוטטת, אז היא לא מושפעת מכך שיש עוד אחת איתה שכביכול מונעת ממנה להודות. אז אבל כעת למדנו שאין מצב שמשקים שתי סוטות ביחד בגלל השיקול הזה שאין עושים בצפול חבילות חבילות. אמר אביי ויתם רב כאן לא קשה, כאן בכהן אחד, כאן בשני כהנים. אם יש כהן אחד, אז אנחנו רואים שבכל מקרה לא משקים שתי סוטות כאחד, זה הבעיה או המצב של חבילות חבילות. כהן אחד עושה שניים בבת אחת. אבל אם מדובר בשני כהנים, כל אחד, כל כהן מטפל באישה אחרת, אז אין כאן מצוות חבילות חבילות. אז והחידוש הוא פה שגם אם מדובר בשני כהנים, אם לא היה מדובר ברוטטת, אז גם אז לא משקים שתי סוטות כאחד, למרות שאין כאן בעיה של מצוות חבילות חבילות. הגמרא ממשיכה, והכהן אוחז בבגדיה. ואנחנו שלמדנו את המשנה הסברנו שזה לקראת גילוי גופה, הכהן אוחז בבגדיה ובעצם פותח או מוריד את הבגד מעל חלק עליון של גוף האישה. אז אנחנו מדברים על גילוי הגוף, וכעת אנחנו רוצים למצוא את המקור שעושים כך, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו גילוי גוף האישה, אחד בסוטה, שתיים בסקילה. סקילה, מצב של אישה חייבת מיתת בית דין על ידי סקילה, כמו המחלל שבת במזיד חייב סקילה, וסוקלים את הנידון בעירום. על הגמרא ליישב סתירה בשיטות רבי יהודה ורבנן בעניין חוששים, האם חוששים להירהור, הירהור על ידי אלו ש רואים את המתרחש. הגמרא, תנו רבנן, הוא פרה את ראש האישה. המילה הוא פרה משמעו גילוי, שמגלה ראש האישה. אנחנו מדברים על אישה שהיא נשואה, ונשים נשואות היו מכסות את ראשן. היא מגיעה לבית המקדש כדי לשתות את מי הסוטה, אז בין ובין אנחנו מגלים את ראש, מורדים את הכיסוי ראש שלה. אין לי אלא ראשה, שמה שמגלים את הראש. גופה, מנהן זה בדיוק הסיפור שפתחנו בו את הסוגיה הזאת, גילוי הגוף, מנהן, תלמד לומר, האישה, כתוב בפסוק, הוא פרה את ראש האישה. אם כן, מה תלמד לומר, פרה את ראשה? הרי ראשה כבר כלול במילה אישה. כלומר, אם אנחנו אומרים שמגלים את כולה, זה כולל את הראש, אז מה הצורך לפסוק לפרט ופרה את ראשה? מלמד שהכהן סותר את שערה. כלומר, כשמדובר בראש, זה לא עניין שרק מגלים את הראש, אלא אם שערת האישה הייתה כלואה, אז הוא סותר, מתיר, סותר את הכליה. שהשיער יהיה מה שאנחנו קוראים פתוח. רבי דה אומר, אם היה ליבה נאה, לא מגלהו. אז כמו שואלת, למימרד רבי דה חייש להירעורה ורבנה לא חיישי? ואיבחה שמינן להו. ואנחנו, כפי שאתם רואים בהגמות המסומנות, מתחילים פה קושיה ארוכה, וגם התשובה מסומנת כתשובה ארוכה. אז הגמרא מביאה ברייתא בקשר למיתת סקילה, ושוב פעם, לפי מה שלמדנו כאן בעניין הסוטה, רבי יהודה חשש שאם היא יפה אז לא מגלים אותה, ו בהלכות סקילה אנחנו רואים את ההפך מבחינת השיטות. והנה המקור, האיש מכסים אותו, פרק אחד מלפניו, כלומר הוא בעצם ארום חוץ מאותו מקום, מקום עבר הברית של הגבר. אז מכסים אותו שם פרק אחד עם חתיכת בד מלפניו, והאישה שני פרקים, אחת מלפניה ואחת מלאחריה, מפני שכולה ערובה, דברי רבי יהודה. אבל מה שחשוב לנו שחוץ מזה, חוץ מאותם כיסויים באותו אזור שבגוף, היא ערומה. וחכמים אומרים, האיש נזכר לרום ואין האישה נזכלת ערומה, אלא היא לבושה. אז מה רואים פה? שבעניין סקילה רבי יהודה לא חושש מפני הרהור. יש אנשים עומדים שם, הם יראו שהיא ללא בגדים על רוב חלקי גופה, זה בסדר מבחן רבי יהודה. ואצלנו בעניין הסוטה ראינו שרבי יהודה כן חשש מפני הרהור, הרי באים אנשים, רואים מה שקורה, ועל כך רבי יהודה אומר שאם היא הייתה יפה אז לא מגלים את גופה. אמר רבה, רבה בא ויעשה סדר בשיטת רבי יהודה. הכה בעניין סוטה רבי יהודה חושש. למה? תמה מי, למה הוא חושש? שמה תצא מבית דין זכאית והתגרו בה פרחי כהונה. פרחי כהונה הם הכהנים הצעירים, שהם, רש"י אומר, הם היו מצויים בעזרה יותר משארם, לכן נקטה הגמרא בדוגמה הזאת של פרחי הכהנים הצעירים. אבל יכול להיות שהאישה שהיא הובאת לשם בגלל ספק, אולי היא חטאה, אולי לא, היא שותה את המים, אולי היא תצא זכאית. ואם כן, מה יהיה? אנשים ראו אותה ללא בגדים והיא שתתה את המים ולא קרה לה כלום, אז היא מתלבשת ויוצאת משם, וכלפיה היצר יגרה את אלו שראו אותה, זה הכוונה, והתגרו בפרחי כהונה. הטעם בעניין סקילה המסתקלה, היא מתה, סקלו אותה, הם לא יהיו אותה שוב. וכי תימה, אולי תגידו שבכל זאת היה מקום לחשוש מפני הרהור, עתי לאיגויי באחניתה. נכון, היא מתה ולא תהיה נראית יותר, אבל מה לגבי נשים אחרות? אחרי שאותם פרחי כהונה ראו אותה ללא בגדים, זה יגרה אותם כלפי נשים אחרות? הגמרא אומרת לא, זה בכלל לא. אמר רבא גמיר, יש לנו קבלה, מסורת, דאין יצר רע שולט אלא במה שעיניו רואות. ולכן שיטת רבי יהודה בעניין סקילה, אין בעיה של הרהור גם אם סוקלים אותה בעירום, זה לא יביא לידי כך שיתגרו באחרות. אמר רבא דרבי יהודה עד רבי יהודה, קשיא דרבנן עד רבנן, לא קשיא. לא, עד כה ישבנו, תירצנו את מה שהיה סתירה בדברי רבי יהודה. אני אומר סתירה כמו מה שהיה נראה כסתירה בדברי רבי יהודה. מה לגבי רבנן? הרי בעניין הסוטה הרבנן לא חששו מפני אירועים, לא אמרו שאם ליבה יפה אז לא מגלים אותה. רבנן אמרו בכל מקרה מגלים אותה. וכשהגענו לסקילה ראינו הרבנן אמרו שאין האישה נזכרת ערומה, אז גם אצל רבנן צריכים ליישב את העניינים. אז רבא אומר, מה? אצל רבי יהודה אז תרצנו, מה לגבי שיטת רבנן? אלא מה רבא? רבי יהודה לא קשה כדי שנים, כמו שתרצנו זה מקובל, זה תשובה ניצחת לגבי שיטת רבי יהודה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', דרבנן עד רבנן נמי לא קשיא, גם בשיטת רבנן נוכל לעשות סדר. הכה בעניין סוטה שראינו שרבנן לא חששו, טעם המי, למה משקים את הסוטה ערומה גם אם היא יפה? משום ונבשרו כל הנשים. התורה מקפידה על כך ש אנשים יראו מה שקורה לסוטה, וזה יהווה עבורם מוסר שלא יביאו לידי פריצות. רש"י כותב, החתם מה היה אמור הבנן שמצווה לביישה ואפילו היא תורה משום וניבשרו כל אנשים, שלא יביאו עצמם לידי חשד ותהיינה צנועות. אז זה הסבר לשיטת הרבנן, שיש שיקול נגיד גובר על פני חשש, והוא המוזכר בפסוק וניבשרו כל אנשים, שנטיל עליהם את המוסר הזה, נקרא זה אולי הפחדה הזאת, שאנשים יראו את הבושות שעוברת האישה סוטה, וזה ירתיע נשים מלהיות פרוצות. הטעם בעניין סקילה, שיטת רבנן שסוקלים את האישה לבושה, אין לך איסור גדול מזה שהיא נסקלת. עצם זה שהיא נסקלת, ואין טעם לעירום כתוספת התראה או גם הרתעה. אני קורא עוד פעם, אין לך איסור גדול מזה שהיא נסקלת. וכי תימה לבד בה תרתי, אולי נעשה בה שני הדברים. בנוסף לעובדה שהיא תסכל, שהיא תהיה ערומה. זה יש לנו כאן בושה וגם מיטה. אמר רב נחמן, רב נחמן אומר, זה לא עושים. אמר רבא ברפואה, אמר קרא, ואהבת לרעך כמוך. ומזה אנחנו לומדים, ברור לא מיטה יפה. מספיק שממיטים את הנידון, מה, להוסיף דם, בושות? שואלת כמו, למה ברב נחמן תנאי? רב נחמן אומר שברור לא מיטה יפה. האם דבריו שנוי כמחלוקת תנאים, והוא אומר דברים רק על איבא דרבנן? כי לפי רב יהודה באמת סוקלים אותה בעירום, ואם כן אז עושים גם מיטה וגם בושה, אז אין כאן משום מיטה יפה. הגמרא עונה לא. לומר שרב נחמן הוא שמחלוקת תנאים, זה לא. דכולי אלמא איתלו דרב נחמן, גם רבי יהודה מסכים שיש עניין לברור מיטה יפה. והכה בהה כמפליא, המחלוקת רבי יהודה ורבנן זה על הדבר הבא. מור סובר הרבנן ששיטתם אינה נסכלת ערומה, בזיוני עדיף להתפי מצרה דגופי. כאן המקום רק להוסיף פרט לפי מה שהגמור אומרת עכשיו, שהמוות יתרחש מהר יותר אם הבן אדם הוא לא לבוש. הביגוד משמש כמין ריפוד, ולכן הסקילה שזה כרוך בנפילה מגובה מסוים, המפגש עם הרצפה כשהגוף נופל וגם לבוש, זה כפי שאמר, זה סוג, זה מין של ריפוד, וזה ממעט את נגיד קצב המיטה, וזה נקרא צרה דגופי. לפי החכמים שהיא אינה נסכלת ערומה, השיקול של ביזיונות יותר גדול, יותר מפריע, יותר מטריד את הבן אדם מהכאב של מיטה איטית. ולכן מאחר שהביזיונות זה יותר חשוב לאותו נידון, המיטה יפה עבור, לפי הרבנן, שביזיוני עדיף לי, המיטה יפה הוא דווקא סקילה לבושה. מור סבר, רב יהודה הוא שאמר שהיא נסכלת ערומה, צרה דגופי עדיף לי תפי מביזיוני, אז יותר חשוב לבן אדם, לנידון, שלא יעבור צער יתר במהירות מותו או מותה. לכן היא נזכרת האומה כדי למהר מיתתה, זה השיקול הגובר לדעתו של רבי יהודה, יותר מביזיונות. עדיף לעבור את הביזיונות, וזה לפי רבי יהודה סקילת האישה בעירום הוא המיטה היפה בשבילה. הייתה מחוסה לבנים וכו'. תנא, אם היו שחורים נעים, המשנה דיברה על כך שאם האישה באה לבית המקדש לבושה בגדים לבנים, אז מרבישים אותה שחורים. אבל יש נשים שבגדים שחורים דווקא מוסיפים לה על יופיה. אז הבית אומר, אם היו שחורים נעים, לה מכסים אותה בגדים מחוררים. היו עליה כלי זהב, המשנה דיברה אישה באה עונדת תכשיטים, אז מורידים את התכשיטים, פשיטה. אז זה פשוט שמורידים ממנה את התכשיטים. השתה נבולי מנבי לה, הני מבעיה, כל הפרוצדורה של האישה סוטה, כמו שדיברנו עכשיו בדקות האחרונות, זה לגרום לה בושות, לניבול, ניבול, מפשיטים אותה, מגלים את שערות ראשה. אז אם זה מה שאנחנו עושים, זה פשוט שמורידים את התכשיטים. למה יש צורך למשנה ללמד דבר שהייתי מבין לבד? עונה הגמרא, מהו דתם? היה מקום לחשוב אחרת, שאישה שהיא ערומה אבל יש עליה תכשיטי זהב, זה עוד יותר בושה. בהני איתלה ביזיון תפי, כדי אמורים שיש אמירה עממי שאומר שליח ארתי, שליח זה מלשון ארמית, הוא מופשט, הפשט, הפשטת אור, התרגום שלו, ורשי מביא את זה, זה וישלח. אז שליח זה מופשט, ארתי, היום גם משתמשים במילה הזאת, ארתי, ארתילאי, זה מילה שמתארת עירום. אז אדם שללא בגדים ועומד עירום, וסיעי מסני, ובאותו זמן הוא לבוש נעליים, זה מצחיק ומבזה אפילו. אם אדם רוצה לבחור מצב שפחות בושה, שהוא יהיה עירום בלי נעליים, אבל עירום עם נעליים זה עוד יותר מצחיק ומבייש. אז היה מקום לחשוב שאולי אישה סוטה מגיע עונדת תכשיטים, נפשית אותה כמו שתיארנו מכל, אבל נשאיר עליה את התכשיטים, כמה שמלון שלו, לא, מורידים את התכשיטים. ואחר כך מביא חבל, המשנה דיברה עבד חבל מצרי וקושים מעל דדיה. חבל מצרי לפי רשי על המשנה הוא חבל שעשוי מחלקים של העץ דקל, מצורי דקל שיוצרים חבלים מהחומר הזה. אנחנו כאן מתחילים שאלה ארוכה בעניין חבל המצרי. בא מיני רבי אבא מרבונה, חבל המצרי מהו שיעקב בסוטה, ולא יהיה אפשר במשהו חילופי. אז יש כאן שני צדדים לשאלה. א', משום שלא ישמטו בגדר מעלה הוא, האם כל הצורך לחבל הוא אך ורק הוא לתועלת, שהבגדים שהכהן התחיל להוריד מנה לא ייפלו עד הרצפה. אז הוא קושר את הבגדים שהוא פתח מקודם מעל לדדיה, שלא ישמטו הבגדים ארצה. הוא בצלצול קטן המסגי. צלצול קטן הוא משהו יותר דקורטיבי, משהו יותר יפה, אבל הוא גם סוג של רצועה שאפשר לחגור סביבה. ואם כל המטרה הוא שלא ישמדו בגלל מעליה, נכון, המשנה הזכירה שימוש בחבל המצרי, אבל אפשר גם בצלצול קטן. או דלמה משום דיאמר מור, זה שאנחנו מביאים חבל מצרי, יש יש תועלת מעבר לכך שלא ישמטו בגדיה, כי כפי שהמשנה אומרת בהמשך, היא חגרה לא בצלצול, היא הסוטה כדי למשוך את הגבר הזר אליה, היא התאפרה, היא עשתה כל מיני דברים גם מבחינת לבוש כדי למשוך אותו אליה, וזה כולל הצלצול. לפיכך כהן מביא חבל המצרי וכל שלה למעלה מדדיה, זה דבר שהוא לא, בכלל לא יפה, החבל המצרי הזה, זה מוסיף לה ביזיון. אז אם זה שיקול מרכזי, אז מעכב, אז אי אפשר להעביר צלצול קטן, רק חבל המצרי. אמר לי רב אונה שנשאל השאלה הזאת, הוא עונה, הוא עונה כמו הצד הראשון של השאלה, תניתוע כמו א', ואחר כך מביא חבל המצרי וקושרו לה למעלה מדדיה כדי שלא ישמטו בגדיה מעליה. אז רואים שזה עיקר התועלת של החבל המצרי, ולכן אפשר גם על ידי צלצול קטן. יש מקום לשאול עדיין, אז יפה, פה הברייתא אמרה במפורש כדי שלא ישמטו בגדר המעלה, אבל מצד שני ראינו הציטוט לפני 4 שעות שמביאים חבל המצרי כמידה כנגד מידה, וזה היה מחזק את הצד לומר דווקא חבל המצרי. אז מה עושים עם המקור הזה? אז התוספות בדיבור המתחיל תנינה מתייחס לשאלה הזאת. אנחנו בכל אופן ממשיכים בגמרא, וכל הרוצה לראות בה יראה, אז משמע שכולל הגברים. וכעת אנחנו פותחים עם קושיה בת 4 שורות, והנושא שכתבנו בצד בשוליים, מי רואה את הסוטה בעזרה? או שואלת הגמרא, הגופה קשיה, אמרת כל הרוצה לראות בה רואה, אמר לא שנה גברי ולא שנה נשים, בלי הבחנה, כולם יבואו לראות. והדרתני, כל הנשים מותרות לראותה, וכאן אפשר לדייק, נשים אין, הנשים לא, גברים אינם מוזמנים. אמר אביי, אביי מביא את הגישה הראשונה, בעוד 2 שורות נראה רבה עם גישה שנייה. אז אביי אומר, תרגמה, האלף פה הוא כמו המילה על, תרגמה, הרישה שנאמר בה כל הרוצה, תסביר את זה, הנשים, כלומר כל הנשים, לא הגברים. אמר לרבה והה, כל הרוצה לראות בה רואה, אבל כתוב באופן מפורש, כל, לא הגבלה, קטני, אז משמע גם הגברים. אלא אמר רבה, כל הרוצה לראות בה רואה, לא שנה גברי ולא שנה נשי, באמת בלי הבחנה. ונשים חייבות לראותה, שנאמר, ונבשרו כל הנשים ולא תעשנה כזימת קנה. אצל הנשים זה עוד יותר בוער שהן תראינה הסוטה בקלקולה כדי להוות עבורן הרתעה מלהתנהג שלא בצניעות. אנחנו הגענו למשנה חדשה, והנושא שכתבנו בשוליים, מידה כנגד מידה. נושא רחב, והגמרא תביא הרבה מקורות בעניין הזה. המשנה, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. הרי כאן המשנה מביאה דוגמאות בקשר לסוטה. היא קשתה את עצמה לעבירה, המקום נבלה. היא גילתה את עצמה לעבירה, המקום גילה עליה, כמו שדיברנו בסוגיה הקודמת. בירך התחילה בעבירה התחילה, ואחר כך הבטן, לפיכך תלקה הירך תחילה, ואחר כך הבטן. ושאר כל הגוף לא פלט. רש"י על המשנה, ירך התחיל בעבירה התחילה, בדרך תשמיש, הירך נהנה תחילה בקירוב בשר, לפיכך תלקה ירך תחילה לקלל אותה תכתיב. בתת השם את ירחך נופלת ואת בטנך צבא. אז אומרים ירך מוזכר תחילה בפסוק. רשי פה הוסיף מילה שהגמרת תעמוד על הנושא, המילה לקלל. אומר, ירך תחילה לקלל אותה. אז נמתין לגמרה לעסוק בזה. אנחנו כעת ממשיכים בגמרה. אמר רב יוסף, אף אגב דה מידה בתלה, מידה הכוונה ארבע מיתות בית דין, במידה לא בתים, אבל האקוויבלנטי, הדברים שהם דומים למיתות בית דין, עדיין קיימים. והגמרא תסביר את עצמה. דאמר רב יוסף, וכן תני רבי חייא, מיום שחרב בית המקדש, אף על פי שבטלה סנהדרי, כעת יש קטע שבסוגריים, בתוך הסוגריים נמצא לשון שצריך תיקון. אז אנחנו נדלק בקריאה הראשונה. למרות שבחורבן הבית בטלה סנהדרי, דין ארבע מיתות לא בטלו. ואז יהיה פירוט והסבר. אתם רואים גם מעוינים בדרך, והם הבלטת, כך כתבנו בשוליים, הבלטת ארבע מיתות בדין. נחזור על הגמרא כי דילגנו כמה מילים. מיום שחרב בית המקדש, אף על פי שבטלה סנהדרי, ארבע מיתות לא בטלו. והבטלו, מה פתאום? אין ביצוע מיתות בדין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. אז מה אתה אומר שארבע מיתות לא בטלו, אלא דין ארבע מיתות לא בטלו? הייתי אומר העיקרון של ארבע מיתות לא בטל. ורשי כותב, דין שמיים שאי דוגמתו, כלומר המקביל לארבע מיתות בדין שפירטנו, עדיין קיימים. והנה הפירוט. מי שנתחייב סקילה, אבל אין סקילה היום, אבל זה לא אומר שאין דין סקילה. מה קורה? או נופל מן הגג, או חיה דורסתו. חיה דורסתו גם כרוך להפלת הבן אדם. החיה תוקפת ומפילה את הבן אדם. זה דומה לסקילה. כסקילה במיתת בית דין הפורמלי, היו מעמידים את הבן אדם אצל, נקרא לזה, צוק קטן, מורד חד, גובה שני קומות של בן אדם, ומפילים אותו משם, וזה היה אמור להרוג אותו, ואם לא, אז מפילים עליו אבן. אבל סקילה בעיקרון הוא כרוך בנפילה. אז זה שלמשל אדם חילל שבת במזיד, וביום מן הימים הוא נופל מן הגג. אז נכון, אין מיתת בית דין פורמלית, אבל קורא לו דין סקילה. מי ממשיך הגמרא, מי שנתחייב שריפה, יש עבירות שאם אדם עשה אותם במזיד, הוא חייב שריפה. אז מה קורה בזמן הזה? או נופל בדליקה, או נחש מקישו, הנחש מטיל ערס, והערס שורף אותו. מי שנתחייב הריגה, זה מיתה ידי חרב, או, אז ואבל אין ביצוע של מיתת חרב היום, או נמצא למלכות, שהם עופים ראשים, או דיסטין באים עליו והוגים אותו עם כלי נשק שלהם, שזה הסייף. מי שנתחייב חניקה, זה מיתת חנק, או תובע בנהר, או מת בסרונקי. וסרונקי זה פירשי חולי בגרונו. תניה, היה רבי אומר, מניין שבמידה שאדם מודד בה מודדים לו, שנאמר, הפסוק אומר, בשא שאה בשלחה תריבנה. שאה זה שם מידה, ובענייננו שאה, ורשי כותב, בשא שאה, בתוך אותה שאה עצמה כשאתה משלחה לבדון תריבנה. עבורנו, עבור הגמרא כאן, שעה זה מקביל לעבירה גדולה, זה מידה גדולה יחסית. אז אומר הגמרא, הנה אלא שעה, כשמדובר בעבירה גדולה אז קיים הכלל הזה מניין רבות. וכאן אנחנו מביאים שורה, סדרה של מידות שכל אחד יותר קטן ממה שמוזכר מלפניו. אז מידות קטנות, והכוונה הוא לעבירות קטנטנות, שגם כלפיהם קיים האנישה בצורת מידה כנגד מידה. מניין לרבות טיר קו, טיר זה שלושה קווים, ושעה מכיל שישה קווים. אז זה טרי, טיר קו זה מילה שמורכבת מטרי וקו, שני קווים ועוד קו שלישי. עבירה קטנה יותר, וחצי תלקב, קו וחצי קו, רובע וחצי רובע, תומן ואוכלה מנהיין, שגם לגבי עבירות קטנות שהם נמצלו לאוכלה, אוכלה זה מידה ממש מזערית, אבל גם אצלם קיים אנישה מידה כנגד מידה. תלמוד לומר, כי כל סעון סעין ברש, ומניין שכל פרוטה ובוטה מצטרפת לחשבון גדול. רש"י כותב, ומניין שכל פרוטה ובוטה, ואף על פי שלא נפרעו ממנו פעם ראשונה ושנייה, לא ויתרו לו עליהם, כלומר מן השמיים לא מבטלים, אלא מצרפים לו אותן לחשבון. אז מניין שקיים התופעה הזאת, תלמוד לומר, ממשיך הגמרא, אחת לאחת למצוא חשבון. וכן מצינו בסוטה, שבמידה שמדדה בה מדדו לה. והנה שוב פעם פירוט, אבל פירוט יותר מפורט ממה שראינו מקודם, וזה ממשיך עד תת המולה, ואתם רואים את הפסים הכפולים, וזה בא ומדגיש את המילה היא. וכתבנו בשוליים, הדגשת מעשיה של הסוטה שעשתה כדי לפתות את הבועיל, את הגבר הזר הזה, והפס המקווקף שאתם רואים בדיש מדגיש את המילה לפיכך, הם תגובות נגד מה שאנחנו עושים כלפי הסוטה עצמה. אז כל אלו הם דוגמאות של מידה כנגד מידה. ממשיך הגמרא, היא עמדה על פתח ביתה לראות לו, לראות שהוא יראה אותה, לפיכך כהן מעמידה אשר נקנו ומראה קלונה לכל. היא פרסה לו סדין, סודרים נעים על ראשה, היא התלבשה, כולל סודרים יפים על ראשה, לפיכך כהן נותן כיפה מעל ראשה, כיפה זה כוונה צעיף שהיא לבושה בה, ומניחו תחת רגליה. היא קשתה לו פניה, זה איפור, לפיכך אנחנו ממשיכים לדף תת עמוד א', פניה מוריקות, שהיא שותה את המים, זה גורם לכך שלכל שינויים בפנים שלה מוריקות, כנראה זה תחלופת צבע בעיני הבולטות. היא כחלה לא עיניה, זה איפור בתוך העיניים, לפיכך עיניה בולטות. היא קלה לו את שערה, לפיכך כהן סותר את שערה. היא הראתה לו באצבע, לפיכך ציפוניה נושרות. היא חגרה לו בצלצול, אנחנו דיברנו על זה מוקדם יותר, לפיכך כהן מביא חבל המצרי וקושלה למעלה מדדיה. היא פשטה לו את יריחה, לפיכך יריחה נופלת, כפי שמוזכר בפסוק. היא קיבלתו על קריסה, לפיכך ביטנה צבא. היא החילתו מעדני עולם, לפיכך קורבנה תסותה, שהיא מגיעה לבית המקדש, היא גם מביאה קורבן מנחה. הקורבן שלה עשוי ממאכל בהמה, כלומר היא מסעורים, בניגוד לשאר המנחות, כמעט כולם חוץ מגם מנחת העומר, אבל כל שאר המנחות הם מחיטה, וזה מאכל אדם. סעורים זה משוייך לאכילת מאכל בהמה. אז מאחר שהיא התנהגה, היא האכיל את המאהב את אותו גבר זר במעדני עולם, הקורבן שלה הוא הקצה השני, מאכל בהמה, הסורים. היא השקטהו יין משובח בכוסות משובחים, לפי כך כהן משקה מים אמרים, זה המס אותה, במקידה של חרס. חרס נחשב מהחומרים הפחותים ביותר. היא עשתה בסתר, יושב בסתר עליון, שם בפנים, שנאמר, ועין נואף שמרה נשף, לאמור, לא תשורני עין, וסתר פנים יסים. דבר אחר, היא עשתה בסתר, המקום פרסמה בגילוי, שנאמר, תיחסה שנאה במה שעון, תגלה רעתו בקהל. שואל את הגמרא, ומאחר דנפקא לי מאחת לאחת למצוא חשבון, כשגם עבירות קטנות נפרעות ממנו, הפסוק שגם הוזכר לכאורה מיותר, כי כל צעון צוען ברעש למה לי? זה הפסוק לעניין העבירות הקטנות שבהם גם כן נפרעים. אז אבל יש פסוק אחת לאחת למצוא חשבון, אז מה אני לומד מהפסוק הזה ככל סעון? הגמונה לכמידה, למושג של מידה כנגד מידה. לא רק שיש עונש, יש פיראון על עבירות קטנות, אלא שגם בהם קיים מידה כנגד מידה. שואלת הגמרא, מאחד נפקא לי מפי כל סעון סועים ברעש, הפסוק הראשון שהובא לכאורה מיותר, בשעה שעת בשלחת ריבנה, למה לי? מה אני צריך את זה? ומה? זה בשביל מידה כנגד מידה, וזה נלמד מי? כי כל סעון. הגמרא עונה לחידרף חיננה בר פאפה, אני צריך את הבשעה שעה בשלחת ריבנה בשביל הלימוד של הרשב חיננה בר פאפה. וכאן יש פס כפול שמבליט את שמו, כי נראה עוד כמה פעמים שהוא מצוטט פה בגמרא, וגם יש מעוין, וכתבנו בשוליים שזה מבליט את הביטוי אין הקדוש ברוך הוא נפרע עד שעת שילוחה, וזה נוגע לאומה, מלך ואדם, אדם פרטי. אז עכשיו נחזור לגמרא, למימרות של רב חיננה בר פאפה. דאמר רב חיננה בר פאפה, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן האומה עד שעת שילוחה, כלומר הזמן הגיע לעיבודה, לאבד אותה, את האומה הזאת מן העולם, שנאמר בסעשעה בשלחה. זה הפסוק שחיפשנו מה זה בסופו של דבר בא ללמד, את העיקרון הזה שהקדוש ברוך הוא לא נפרע מיד מאותם אומות הרעות, אלא ממתין עד שעה, עד השעה שהגיע זמנה לאבד מהעולם. שואת אומר, הנה, וכאן אנחנו מתחילים קושיה ארוכה, תשימו לב, האם זה באמת מדויק? ואמר רבה, שלושה כוסות האמורות במצרים, זה לגבי החלום של שר המשקים בזמן יוסף שהיה בבית סוהר, בבור, אז סיפר לו שר המשקים על חלומו, ובחלומו מוזכר המילה כוס שלוש פעמים. אז השלושה כוסות האמורות במצרים, למה? אחת ששתת בימי משה, ואחת ששתת בימי פרעה נכו, ואחת שעתידה לשתות עם חברותיה. אנחנו נסתכל ברש"י, שלוש כוסות, שלושה כוסות בחלומו של שר משקים בימי פרעה נכו, לבוא נבוכדנצר מלך בבל להכות את ארץ מצרים עם חברותיה, לימות המשיח. אלמה, לא נתרדה במכה הראשונה. זה הקושיה כלפי מה שאמר הבחילנה, שכשמגיע הזמן אז זהו. אבל כאן אנחנו רואים שאצל מצרים זה לא היה בהזדמנות הראשונה דווקא. שואלת הגמרא, וכי תימה הנח עזדו והני אחינינינו, אולי תגידו שנכון יש שלושה כוסות, אבל הם ובעצם אומות אחרות שהגיעו לאותו אזור גיאוגרפי. אבל לגבי דינו, האמירה של רב חיננה באמת כך שאלו הראשונים נעבדו וזהו, הם אינם קיימים. הקוס השני הוא כלפי קבוצה אנשים אחרים שהגיעו לאותו אזור. אולי ככה זה שהראשונים עזדו, הם הלכו, הם נעבדו, וההמשך הם אחרים. אבל זה לא נכון. והתניה אמרה ביהודה, מן ימין גר המצרי היה לי חבר מתלמידי רבי עקיבא. אולי נקדים ונאמר כלפי המצרים שהוזכרו בחומש, בתורה, נקרא להם המצרים המקוריים. יש דין שאם מצרי מתגייר, הוא לא יכול להתחתן עם בת ישראל מן השורה, הוא יכול להתחתן עם גיורת מצרית. אז יש לנו גיר מצרי, מתחתן עם גיורת מצרית. הילד שלהם הוא נקרא מצרי שני. גם הוא לא יכול להתחתן עם בת ישראל, אלא יכול להתחתן עם עוד גיר שבא מ... או הורים כמו תור, גיורת, בת גירים, ש... כמותו זה דור שני, או גם אישה שהיא עצמה התגיירה, אישה מצרית שהתגיירה. רק כשמגיעים לדור השלישי, לפי דין התורה, אותו מצרי שנקרא מצרי שלישי יכול להתחתן עם בן אדם מישראל, מן השורה, אדם מיוחס מן השורה. ומה שהזכרנו עכשיו זה על פי פסוק בתורה, שכמובן מתייחס לאותם מצרים המקוריים. כאן אנחנו מגיעים לסיפור שמזכיר מובא במנימין, מנימין גיר מצרי בתקופה די מאוחרת בזמן רבי עקיבא, ועדיין אנחנו רואים הלכות גירים מצרים בתוקף. אז זה מראה שיש כאן המשכיות, זה לא כמו שהגמרא הציע מקודם, הנו עזדו והני אחינינינו, אלא זה אותם אנשים, אותה אומה שעדיין נמצא במצרים בזמן רבי עקיבא. והנה הסיפור, אמר בנימין גר המצרי, אני מצרי ראשון, אני עצמי התגיירתי ונסעתי מצרית ראשונה, ואני נסעתי אישה שגם כן הייתה מצרית שהתגיירה. אז שניים שהם נקרא דור ראשון של גירים מצרים. עשי לבני מצרית שנייה, התוכנית שלי זה להביא לבן שלי אישה שהיא גם כן בת גירים מצרים, היא מצרית שנייה, והנכד שלי, אומר בנימין, כדי שיהיה בן בני, מותר לבוא בקהל. הוא נקרא מצרי שלישי. אז אנחנו רואים מהסיפור הזה שעדיין אותם מצרים מקוריים הם שם. אז ועד כאן הקושיה על רב חינן בר פאפא, כי אנחנו רואים שהם המצרים קיבלו עונש בזמן משה, אבל זה לא חיסל אותם. אז מה לגבי האמירה של רב חנינא? אלא אי איתמר אך איתמר, כאן גרסה חדשה או תיקון לדברי רב חנינא. אמר רב חנינא בר פאפא, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן המלך עד שעת שילוחו. תשימו לב לסימונים שלנו, כאן כבכבנו מן המלך, ומקודם כבכבנו מן האומה, כאן השינוי. אז אומר רבי חנינא שמתי הקדוש ברוך הוא מעניש נפרע מן המלך עד שעת שיבוכו שנאמר בסעסעה בשחת ריבנה. וכפי שניסינו להסביר מקודם, עד שיתמלא הסעה ואז הוא מסתלק מבמת העולם. המימר מתני לה דרב חיננה בר פאפה, אהה, מפסוק אחר רב המימר מלמד את העיקרון של רב חיננה. מי דכתיב, כי אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא חליתם. אני השם לא שניתי, לא היקיתי לאומה ושניתי לה. לא היה אצלי צורך להקות באומה ולחזור להקות הפעם שנית. כלומר, אחרי מכה הראשונה, אותה אומה מסתדקת. ואתם בני יעקב לא החליתם. היינו דכתיב לגבי עם ישראל, זה הנהגה אחרת לגמרי. יש פסוק שאומר חיצי אכלה בם, ומזה מדייקים חיצי קלים והן עם ישראל אינן קלים. בגמרות אחרות יש תיאור שבניגוד לישעיהו מות עולם, עם ישראל מקבל באופן קבוע פועניות, ואלו הם מועילים איך נגדיר את זה, כאילו למחוק את את חטאי עם ישראל, ומתחילים תמיד חשבון מחדש, וזה שומר על עם ישראל. וזה בניגוד לאומות העולם שרואים אימפריות שלמות שנשארים מאות שנים בלי לחוות הפסדים ובא יום אחד ובום, הם נאבדים, כי אצלם ההנהגה השמימי הוא לא להקות בהם מעט מעט וכל פעם לנקות את השולחן, לנקות את החטאים כדי שהם יישמרו, אלא שיצטבר כל החטאים ובא המכה ואותם אומות מסתלקים לגמרי. אמר רב אמנונה, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן האדם עד שתתמלא סעתו, שנאמר במלות ספקו יצר לו. יצר לשון צרה, כשמתמלא כל רצונו, ואז בא הקדוש ברוך הוא ומביא את הצרה שמהווה הפיראון של חטאיו. עד כאן שיעורנו להיום.